רב שלמה אבן גבירול, כן? שם הוא מתייחס לזה שהפחד מוריד חלב זה מידה אסורה. זה גם מבואר בעוד מקום, ברמב״ם, בשמונה פרקים, הרמב״ם מבאר גם כן לגבי שמואל, ששמואל אמר, ושמע שאול והרגני, ושם הרמב״ם כותב שזה ששמואל פחד ששאול יהרוג אותו, זה הייתה מחיצה במדרגות הנבואה שלו. כן, שם הרמב״ם מונה את זה בצורה שלילית, למרות שהגמרא אומרת שזה הדבר החיובי, מכיוון שאחד השכיח ההיזק השני, אפשר לפחד, אבל הרמב״ם מונה את זה כדבר שלילי. מה דן על זה? זה נזיר, לגבי מורה לא יעלה על ראשו. מורה לא יעלה על ראשו הכוונה שהוא לא ראה נזיר, או מורה לא יעלה על ראשו הכוונה שהוא לא פחד. מה דן על זה גם מצד מורה, אם הוא פחד, אז כתוב, ושמע שאול והרגני, כן? איך? כן, אז זה אומר, חלות ציון חטאים, אז השאלה ממה? אחד שני כתוב, אשרי אדם יפחד תמיד. בכל זאת, החידוש של הרב, שצריכים את מידת הגבורה, והרב את זה גם מוסיף את העניין של מידת הגבורה, כתוב בעוד מקום ברב, באיפה שכתוב בקריאת שמע, בכל הלכה ובכל נפשך, שם הרב מביא את רבי עקיבא, שעשה את נפשו נגד הרומאים, והרב שם כותב שרבי עקיבא, וזה שרבי עקיבא עמד בכל האיסורים שהרומאים איסרו אותו, אף על פי שלכאורה הם הרגו אותו, ולרב אומר ששם רבי עקיבא ניצח את רומא, את כל הרשעה של רומא, וזה שלמרות כל האיסורים הוא לא הפסיק את אהבת השם שלו, ובזה למעשה הוא כבר ניצח את רומא, וזה שיראה ששום איסורים שבעולם לא יפסיקו את אהבת השם שלו. והרב אומר שם שאתה לחנך לחינוך תורני של אומץ וגבורה, כן? אתה לחדש חינוך כזה, חינוך תורני שיש בו אומץ וגבורה. הרבה פעמים חושבים שחינוך תורני זה חינוך שאדם אדם תורני זה אדם שהוא מפוחד, מבוהל, עצבני, גם עצבנות בירת שמיים, גם עצבנות סתם, כן? אז הרב מחנש את החינוך תורני של אומץ וגבורה. הרב התחיל הרבה לבאר את זה לרב חרלאפ, כי הרב חרלאפ היה בירושלים. ירושלים, הסקפנות והביקרון היו מאוד גדולים עקב החורבן. כמו גם נקראתי, יש גרת של הרב חרלאפ על הגילוי שהיה לו בכותל המערבי. אני סיפרתי לך, נכון? גרת בהדרים. אני סיפרתי שבהדרים, הדרים זה מכתבים שהרב חרלאפ כתב לרב קוק. גם לרב צודק לרב קוק. ושם רואים את ההרצה הגדולה שלו לרב, שמוביל, כן, באמת, זה הוציא הרב ציודה. לראות באמת מפחידות לראות עד כמה נחרלב היה באימה והרצה אדירה לרב. זה שם באחת האגרות שהוא יודע בעת שאם הרב היה נשאר בארץ במלחמת העולם הראשונה, לא היה כאלה צרות פה בארץ. רק אני יודע את זה, אומר, אף אחד לא יודע, אבל אני יודע את האמת, שמרב היה נשאר בארץ, ושם הרב חרלאפ, אחת האגרות זה, על גילוי שהיה לו בכותל המערבי, ביום חשוון, היה לו גילוי בכותל המערבי, ששם נאמר לו שהוא צריך שהנשמה של הרב נמצאת בכותל לפעמים, הרב קוצר, כן? ושצריך שהרב יתפלל עליו, אם שניהם יתרוממו, אז הם ירוממו את כל העולם, הוא והרב יחד. היה לו שם איזה סדר שהוא צריך להתנהג במשך חודש שלם, זה ראיתי אחרי זה בכתב יד. חודש שלם, להתנהג, סיפרתי את זה שהוא חודש שלם, היה צריך להגיע לאיזה מדרגה של רוח הקודש. הוא מספר על חלב שעשה את הכל, ובערב שבת כבר כמעט ראה את מלאכי השרת, ואז היה לו איזה משרת את זה, והיה איזה משהו כזה שהוא קצת הקפיד עליה, ואז נלמדנו לכל רוח הקודש. עכשיו, באיגרת לרב הוא לא מפרט את הכל, הוא רק כותב שהיה לו איזה סדר שהיה צריך לעשות, והוא לא עמד בזה לכל הצרות, היה אז מצב מאוד קשה בבית שלו, בסך העולם הראשונה, ממש רעה וזה. הוא כותב רק שהוא לא עמד, אלא היה לו גם אחרי זה נפילות גדולות, ולא רק שהוא לא זכה, כמעט הוא זכה, הוא נפל, נפילות גדולות. ושם הוא כותב שעיקר מה שנאמר לו על ידי המגיד, היה לו מגיד, שהתגלה לו בכותל המערבי, ועיקר הנקודה היא שהוא אמר לו, הוא דיבר איתו על ה... על עיזות והשמחה, כן? זה עיקר מה שאמר להתחינך אותו, כן? על עיזות והשמחה. הרב כותב את זה הרבה מאוד הרב חרלב. צריך הרבה מאוד להיזהר בדבר הזה. אחרי זה הרב חרלב, יש אגרות של הרב חרלב, אתם ראיתם ספר אגרות של הרב חרלב בבן שלו, כן? אגרות מאוד חשובות. גם הרב חרלב הרבה מאוד כותב לו על מידת השאננות, שצריך להיות שאנן. שאנן, שמח. כן, נקרא לזה בלשוננו סימפתיה, כן, סימפתיה, עליזות, נעימות, חביבות, ולא ליפול בכל מיני מצבים של עצבות, עצבנות, כל הדברים נעימות. בכל זאת, כאן אנחנו רואים הרב, רק אולי נאמר את משפט אחד שהוא גם כאן חשוב, הרב ממשיך כאן ואומר, חמושי גבורה, אז נאמר את המשפט פה, אנו חייבים להיות, כאן מדובר מול כל אלה שהתנגדו לרב, התנגדו לרב, עשו צרות גם לרב חרלב, שתמך ברב. חמושי גבורה, אנו חייבים להיות כשאנחנו מכירים שכל כוונתנו היא טהורה, ישרה ונכוחה, ונגד השם דרכנו. חלילה לנו להיות חפצים דווקא להיות יוצאים ידי כל הבריות, אפילו היותר חביבות ומשובחות. כן? לפעמים יש התנגדות לכל מיני דברים שעושים, גם על ידי אנשים גדולים וחביבים, הרב התנגדו, גם אנשים גדולים וצדיקים שהרב העריך אותם. זה לא תמיד נעים כל כך, אם אתה רוצה לצאת די כולם, אבל אז אתה עלול לאבד את האמת שלך. הרב אומר שגם פה צריכים מידת הגבורה. אם אתה יודע את האמת, ואתה יודע מה באמת יועיל ויפעל לעם ישראל, ומה הטוב לעד עם ישראל, אז אל תתחיל להתחנכן לכולם, לנסות להסתדר עם כולם, ולהגיד פה צריך לצאת די חובת כל הבריאות, אלא בדיוק הפוך. אתה יודע מה האמת? אתה לצאת איתה בעוז ובגבורה, ולא להיות חייב לצאת ידי כולם. לא להרגיש שאתה חייב לעשות שכולם יהיו מרוצים. מי שרוצה לצאת ידי כולם, הוא בדרך כלל לא יכול להגיד את האמת. בעוז ובגבורה. ואפילו הרב אומר, הבריאות היותר חביבות ומשובחות. לא צריך להיבהל מזה. בכלל זה נוכל לקוות להצלחה וברכת השם וכל הגות לבבנו ופועל כפינו לשם השם וישראל עמו ולעשות נחת רוח ליוצרנו, יוצר כל ברוך השם באמת. טוב. הרב כאן אומר לנו דברים חריפים מאוד, גם על הגאווה, גם על הכעס, גם על העצבנות וגם על העצבות וגם על מורך הלב, שהרב תולה את כולם יחד, כולו בחד מחתא מחתינו. כן? אף תולד כולם יחד. וצריך להבין באמת את המשמעות של הדבר. הרב כל זה רואה כאנטיתזה לחיי נועם של עבודת קודש. מאבדת כל הדברים האלה, מעבירתו על דעת, מבלבלת דעתו של אדם. מעבירתו על דעת קונו, מאבדת הונה של תורה בכל חיי נועם של עבודת הקודש. יש מקום להבין. מדוע הדברים האלה כל כך חמורים? הכעס, העצבנות. למה גם זה מידות אסורות? מה זה מידות אסורות? רק קורא לזה קינא דמסאבותא. קינא דמסאבותא, הכוונה קן של טומאה. הכוונה היא במקום אחר, מבואר, שאין בזה שום דבר טוב. בעצבות אין שום דבר טוב. יש כל דבר רע, יש בו גם דבר טוב. אבל בעצבות הרב אומר, אין שום דבר טוב. וצריך להבחין בין צער לעצבות. צער זה דבר אחד. צער זה כאב, צער לא נובע מעצבות. כן. חוץ מעצבות. עצבות זה ייאוש. ייאוש אין שום דבר טוב. יש מקום אחד שהרב כותב, גם עצבות אולי, זה לא משנה, זה לא משנה. עצבות זה כן של טומאה. זה כן של טומאה, אין דברים טובים בדרך כלל. עכשיו, למה זה לא טוב? אנחנו רוצים להסביר את הדברים קודם כל בעזרת השם בכללותם, אחרי זה תוך כדי לימוד איגרת הרמב"ן נפרט אותם יותר. קודם כל צריכים להבין את הדברים בכללותם. מה הרע בכל הדבר? לכאורה הרבה פעמים אדם עצוב, כואב לו, אפילו זה גורם לו לפעמים איזו מוטיבציית יתר מתוך עצבות, הוא מנסה להתפרד. לפעמים הוא מתעצבן על דברים, דווקא טוב שהוא מתעצבן, הוא מתנגד בגלל יראת שמיים, הוא עשה משהו לא בסדר, הוא חטא, הוא נהיה עצבני, עצוב, במשבר, כן? עצבני, עצוב, כן? הוא לא מצליח להתגבר על משהו, הוא לא מצליח להתמודד עם משהו, נכנס לייאוש, לעצבנות, לעצבות, לכעס על עצמו, כעס על המציאות. וברא מה רע בזה? סך הכל דבר טוב, כן? בעיקר אם הוא מתעצבן על דברים, שבאמת היה ראוי להתנהג אחרת. אם הוא מתעצבן על דברים שלי מילא, אז אנחנו גם מתעצבנים ועצובים על דברים שבאמת לכאורה היה ראוי להיות אחרת. גם בכלל וגם בפרט. אדם כי מתעצבן על עצמו, על דברים שהיה ראוי להיות אחרת, אני מתעצבן על הכלל, על הדברים שהיה ראוי להיות אחרת. מתעצבן על זה שלא מתנהגים אחרת, שהממשלה לא מתנהגת כך, שהצבא לא מתנהג כך, שעם ישראל לא מתנהג כך. כן, דברים רלוונטיים, דברים שבכל... על מסך השם בכל יום עמנו, כן? כל יום אנחנו מתקשים דברים כאלה סך הכל. בעיקר בעידן החדש שלנו, כן? מזרח התיכון. אז אנחנו נפגשים דברים כאלה, השכם והערב, אבל גם, גם אדם כלפי עצמו, עצבני הרבה פעמים, הדברים שהיה רוצה להגשים אותם, ולא הגשים. הוא חשב שיקום בבוקר, הוא לא קם. הוא חשב שילמד היום טוב, הוא לא למד כל כך טוב. הוא חשב ש... שיהיה לו חברותה, אבל היה לו חברותה. הוא חשב שזה, פתאום זה. כן? כולנו ברוך השם זוכים לעשות בהרבה דברים שאנחנו רוצים דברים טובים, אנחנו לא דברים רעים, רוצים דברים טובים. ואנחנו לא עומדים בזה, שהמציאות לא מהירה לנו פנים. והמציאות הופכת על פנינו. ואין דבר יותר לגיטימי בעולם מאשר להתעצבן. ולהיות עצוב על זה, אני באמת עצוב, כואב לי, אני מלא כאב וזעם וייאוש. ואם ניסיתי כמה פעמים ולא הצלחתי, אז בכלל המצב על הפנים. כן, אני בכלל מיואש לגמרי. אני חושב דבר מאוד לגיטימי, מאוד טבעי, וזה הרבה פעמים נובע מיראת השם טהורה. כן, אני רוצה כבר שהעולם יהיה מתוקן, נשבע לי כבר, למה יש כאלה כל מקרים, ולמה יש פה כאלה שלא יודעים איך להתנהג, ולמה יש פה כאלה עם חולשה כזאת וחולשה כזאת, ולמה אני לפעמים נמצא עם חולשה כזאת. כן, לא צריך תמיד להתייחס רק לאחרים, מספיק מה שיש בי, כדי להתרגש מספיק על עצמי, אני יכול לצבור גם את הראש שלי בקיר, להגיד לי מה, איך אני מתנהג. אז לכאורה, דווקא עצבות, עצבנות, כן? זה דווקא דבר שנורא על יראת השם, על יראת שמיים יתרה. יראת השם תאורה, מי שלא עצבני, ואתם אולי יראה שמיים, ככה זה מקובל הרבה פעמים. שמי שלא עצבני, לא מתרגש, לא צועק, לא מתעצבן על מה שקורה, לא ממורמר, כן? על עצמו, על אחרים, על החולשות של המציאות, תראה שאין לו יראת שמיים. מה לא יראת שמיים? אתה מתעצבן? דווקא לכאורה. אנחנו יודעים על משה רבינו, שומע הרמב״ם, וככה משהו גם פשוטו שנקרא, כמובן זה הכל בדרגות גבוהות מאוד של משה רבינו, שמי בכלל, מי עמד בסוד השם, ושהזכרתי כבר כמה פעמים, שאחד הפלאים באמת, שחטא של משה רבינו לא מבואר בתורה. לא מבואר, יש הרבה פירושים. הרבה חטאים שמו למשה רבינו, כן? אבל לכאורה זה באמת פלא, שהחטא של משה רבינו לא מבואר בתורה, אף אחד לא יודע מה היה חטא של משה רבינו. ואז לא הבנתני להקדישני, חטא כל כך גדול שעליו משה רבנו לא נכנס לארץ, ובעצם החטא של משה רבנו לא כתוב בתורה. לא כתוב מה הוא. שיש כבר, לכן יש כבר הרבה פירושים, כבר כתוב מה החטא של משה רבנו. באמת הגמרא אומרת מסכת שבת, יש מה לומר שמשה רבנו לא חטא בכלל. היוכל, תימא, אבל למה לא כתוב החטא של משה? מה הוא חטא בני? יש מקום להבין שהסיבה היא, בגלל שבאמת משה רבנו לא חטא בקנה מידה שלנו. זאת אומרת, החטא של משה רבנו, כמו שהתורה נצחית, כך מדרגתו של משה רבנו נצחית. ואם אלה, המציאות של מה שמוגדר כחטא אצל משה רבנו, זה מדרגה מאוד גדולה ששייכת לבירור של מדרגה חדשה בתורה שצריכה להתברר דרך משה רבנו. וביחס למדרגה הזאת שצריכה להתברר ולתת לה פועל, אז כביכול מופיע איזה חיסרון לפי הערך הגדול והנצחי הזה אצל משה רבנו, חיסרון שהוא לא יכול להיות מבואר על פי הקנה מידה שלנו, הקטן שלנו, והחיסרון הזה מופיע בתורה כדי שנבין שיש מדרגה כזאת בתורה שצריכים לתקן אותה. שעדיין עוד לא הגיעה המדרגה הזאת לידי תיקון בזמנו בחייו של משה רבנו, ובמשך הדורות בעזרת השם המדרגה הזאת תתוקן. כן, אבל החטא כאילו זה דרישה לשאיפה גדולה שעדיין עוד לא באה לידי ביטוי במציאות, בעזרת השם יש לך דורות, היא תבוא לידי דרישה. גם החטא של משה רבינו שייך למעלה נצחית שצריכה עוד להתבהר ולתת לפועל. מהו החטא? אבל מה בכללות העניין, מה כביכול מתרחש? אומר הרמב"ם הכעס של משה. כן? ויש לזה גם מקור בעצם בפשטי המקראות, ולאשר כתוב, בספר תהילים כתוב, ויבטא בשפתיו. משמע שהביטוי בשפתיים של משה רבנו, שאמר שימונה המורים, זה היה אחר. כן, הכעס. הזכרנו בזמנו את המדרש רבה, שמצד מזכיר עוד, שהקדוש ברוך הוא הפיל אותו בפח את משה רבנו, כן? עכשיו ישראל עצבן אותו, אמר, אני נעשה לזה, אמרו לו, איך הסלע הזה? לא חוכמה הסלע הזה, אתה יודע שיש בו מים, תן לך הסלע השני. קיצור, משה רבנו התחיל לך הסלע הזה, אז הוא לא יעשה מה שקדוש הוא אומר, אין לך הסלע שהם אמרו. אז הוא לא יעשה מה שקדוש הוא אומר, הוא יקד את הסלע שקדוש הוא אומר, אז הם יגידו שזה לא חוכמה. ואז, בסוף הוא כעס עליהם. וזה החטא של משה רבנו, מה שמכונה חטא אצל משה רבנו. מה אנחנו לומדים מכאן? דברים מביאים לומדים מכאן. כן, שם הכל היה... דיבר לגיטימי, באמת היה מה לכעוס על ישראל, אחרי 40 שנה זה מה שהם עושים לו, כן? הלגיטימי מאוד, 40 שנה כתוב במדרש שמשה רבנו נזהר לא לכעוס על עם ישראל, 40 שנה הוא לא כעס, ועם כל מה שהרגיז אותו הוא לא כעס. לכעוס זה הלגיטימי לכעוס, אבל לא. על זה משה רבנו נפל, בסופו של דבר. על זה לא נכנס לארץ כדי ללמד אותנו, שצריכים להיפגש עם מדרגה כזאת של... מפגש עם סימפתיה כזאת, עם הכרת הערך של המציאות ואיך בונים את המציאות. איך בונים את המציאות מצד הכרת מה שיש במציאות. הכעס תמיד נובע ממה שאין, ממה שאני מכיר במציאות שהיא לא טובה. וכשאני רואה את מה שאין, אני נכנס לייאוש. אני רואה את האין, והאין הוא מפחיד, האין הוא חושך, האין... הוא מצב של אבדון, הוא מצב של דיכאון, הוא מצב של עצבנות. וכשאני רוצה להתגבר על האין הזה על ידי רזבן וגמרנו, על ידי איזה כעס, על ידי איזה אמירה בומבסטית של איזה צעקה גדולה שתזעזע את העולם, כן, ופתאום תגרום לאיזה מעלה, לאיזה, לעולם כולו להזדעזע לדבר, ולפעמים זה גם קצת מועיל בבת ראשון. זה זעקה גדולה שגורמת, אדם גם מתרשם מזה, אם התעצבנתי ופתאום כולם רועדים אלי ועושים מה שאני אומר. זה לא מועיל. כי אתה לא פותר את הבעיה של החיסרון והאבדון על ידי שאתה מגדיל אותו ומאדיר אותו ועוד פעם אומר כמה יש אבדון בעולם וכמה זה נורא. כי אבדון לא פותרים באבדון. ראיית האבדון זאת ראייה של ייאוש, זאת ראייה של חוסר אמונה. את האבדון ואת החיסרון ואת מה שאתה רוצה שיהיה אתה יכול לבנות על ידי ההכרה של מה שיש והצמחת היש הזה כמעה כמעה, המפגש איתו, והכרת הסימפתיה שיש בו, והכרת הטוב האלוקי שיש בו, והכרת הנעימות שיש בו, שקצת עסקנו בחובות הלבות בהרחבה, הכרת הנעימות שיש במציאות, והכרת הטוב שיש במציאות, היא בונה מציאות. עצבנות זה מפגש עם חוסר מציאות, זה מפגש עם ייאוש, זה מפגש עם מצב כזה שאתה אומר אין, אין טוב, אין, זה לא קיים. למה זה לא קיים? זה נדבר בהרחבה בהמשך. למה קיים מפגש כזה בכלל? למה אדם חושב ככה? למה אדם מתבונן ככה? זה עוד נעשור בעזרת השם בהרחבה. אבל קודם כל הגדרת הדבר. הגדרת הדבר הוא שעצבנות, עצבות, כעס, כל אלה זה מפגש עם חידלון בעצם. ולא סתם עם חידלון, אלא אתה רואה את החידלון כמציאות. אתה באמת חושב שהחידלון קיים, אתה לא מאמין בעצם שאפשר להתגבר עליו. ולכן אתה צועק, לכן אתה לוחם בו כמו דון קישוט. לוחם בו בלי לחפש איך לבנות מציאות אחרת בעלת ערך, מציאות סימפטית, נעימה, טובה, אמיתית, שאיתה אני יכול להיפגש, ולבנות אותה, ולשמוח בה, וליצור סימפטיה כלפיה, ועל ידי זה לבנות תוכן חדש, מציאות חדשה, בירור חדש, אמת חדש, חדשה. שהאמת הזאת תהיה מלאה טוב, מלאה נועם השם. תפגוש בה את הסימפתיה האלוקית, את הנועם האלוקי, וזה קידוש השם. כי כל מפגש עם נועם השם זה קידוש השם. זה עושה את העולם טוב יותר, זה עושה את המציאות טובה יותר, נעימה יותר, בריאה יותר, סימפתית יותר. אז מתברר באמת שהכל ברא לכבודו, מתברר כבוד השם, כי אם העולם הוא עולם שאין בו, שאני מתעצבן על מה שאין, אז זה עולם של דיכאון, זה עולם של ייאוש, זה לא נועם השם, זה לא הכל ברא לכבודו, זה לא כבוד גדול הקדוש, אם יש עולם כזה עם חידלו. אבל אם אני יודע, אני צריך...